שלום שלום, ערב טוב לכולם. למה לא יבוא פורים פעמיים בשבוע? יש את כל חגי ישראל ויש את פורים. פורים זה עולם בפני עצמו. השמחה, הלב הפתוח, השתייה עד אלו ידע, ומעבר לכל, השערים הפתוחים למעלה. אנחנו יודעים, כתוב בספרים, אנחנו נפתח עם שני סיפורים מדהימים בנושא הזה, שכל השערים פתוחים בפורים. לא רק השמחה של יהודי עולה על גדותיה בפורים, אלא העושר שאנחנו מרגישים, ההתרגשות של קדושה, שיהודי מרגיש בפורים, היא עדות, היא שיקוף למה שקורה בשמיים. איך אמרו אדמו"רי החסידות? כל הפושט יד נותנים לו. בפורים לא מערערים. אם בא אדם ומגיש יד, בפורים נותנים לו. לא מסתכלים אם הוא עשיר, אם הוא עני, כמה יש לו. אומרים זה גם כלפי מעלה ככה. בפורים כל יהודי שפושט יד, הקדוש ברוך הוא נותן לו. מה שיהודי מבקש הוא מקבל, לא רק אנחנו נמצאים במובן של עד אלו ידע, אלא כביכול גם למעלה יש מצב של עד אלו ידע. מצב של למעלה מחשבון, למעלה מכללים, למעלה מדעה, הלב פתוח, השערים פתוחים. ואנחנו רוצים היום לשאול את השאלה שכבר ניסינו בעבר לעסוק בה, אבל היום נעשה את זה בעומק אחר, ובאמת לנסות להגיע לשורש הדברים וליסוד הדברים. מה קרה בפורים? מה הופך את היום הזה לכל כך דרמטי, לכל כך מטלטל, לכל כך מהפכני, שאסור לפספס אותו? נתחיל מלמטה. יהודי משתכר? ולמה בפורים? למה לא להשתכר בפסח? קרה אז נס יותר גדול, יצאנו ממצרים. למה לא במתן תורה? קיבלנו את התורה. למה אז לא להשתכר? בחג השבועות חייבים לאכול, להראות שיום שהוא שמח שקיבל את התורה. חייבים לאכול סעודה. בשרי, חלבי. למה גם לא נשתכר, להראות שאנחנו שמחים שקיבלנו את התורה? מה קרה בפורים? יותר מחנוכה, יותר מפסח. ובעיקר, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. מה? שיחשוב שגם המן ברוך כמו מרדכי? לאיזה מצב צריכים להגיע? שלא ידע את ההבדל בין המן למרדכי? למה לא יכלו להגיד שלא ידע את ההבדל בין בלק לייבל לבלו לייבל? בין מושט לסלמון? יש כל מיני דברים על השולחן בפורים שאפשר לדעת את ההבדל ביניהם. שלא ידע אם השכן שנכנס להביא משלוח מנות זה שמואל או אייזיק. שלא ידע את ההבדל בין המן למרדכי? כל מגילת אסתר מספרת את ההבדל בין המן למרדכי. מה תמון? מה הסוד שנמצא בבסיס הפורים שאסור לפספס את היום הזה? אי אפשר לעבור אותו באדישות, ברוגע, בלחזור רגיל מבית הכנסת עם המגילה תחת בית השכי. זה פספוס של מה שקורה למטה ופספוס של מה שקורה למעלה. אנחנו רוצים לדבר על המאורע. פורים הוא היום הכי חשוב בתולדותינו. פורים הוא היום שלא רק גשמית אלא רוחנית, אם לא היום הזה לא היינו כאן היום. פורים זה יום הבחירה בקדוש ברוך הוא. היום שליהודים היה את כל החופש שבעולם. הם היו בחוץ לארץ, הם לא היו פה, לא הייתה מלכות ישראל, לא הייתה מלכות יהודה. היה את כל החופש. הם היו יכולים להגיד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי. אנחנו לא עם מרדכי. אנחנו כבר 70 שנה משלמים מיסים בפרס. מה אנחנו שייכים למרדכי? יש לנו תעודת זהות פרסית. מה אנחנו קשורים? אנחנו טהרנים, איראנים, פרסים. מה אנחנו שייכים למרדכי? וכל עם ישראל הכנוס את כל היהודים. כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד קמו ואמרו, אי אפשר להפריד בין יהודי לקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להפריד בין הקדוש ברוך הוא ליהודי. פורים זה יהודים באו ואמרו, אנחנו לא נמצאים כאן בגלל חיוב, בגלל שההורים שלנו היו יהודים. אנחנו נמצאים כאן כי זה המקום שלנו. כי הקשר לקדוש ברוך הוא צורך. הוא צורך נשמתי. זה להיות יהודי. יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מאמין בו. אז זה היום הכי גדול בתולדותינו. אז את היום הזה לעבור בקלות, באדישות, זה פשוט יהיה לפספס הזדמנות. אז לזה אנחנו רוצים להקדיש את השיעור. אני רוצה להתחיל עם שני סיפורים מופלאים. והמיוחד בשני הסיפורים האלה, שהיינו עדים להם, לא אני, עוד לא זכיתי לבוא לעולם, אבל ההורים שלי, אבא שלי באופן אישי גם לא היה, אבל הוא כבר היה אז בעולם. מאות אנשים שעוד חיים אז בעולם, היו בשני האירועים האלה. ויש את זה בווידאו שאנשים מספרים, תעלו לרשת, אנשים מספרים את זה בקולם. שתי דוגמאות בודדות. למה הכוח של פורים? מה המשמעות של פורים? כמה השערים פתוחים? כמה אפשר להשיג ביום הזה? הסיפור הראשון היה בהתוועדות פורים תשט"ו, אצל הרבי מלובביץ'. פורים תשט"ו, 1955. פתאום באמצע ההתוועדות, יש וידאו, שומעים את הרבי אומר את זה, אדם שהיה בהתוועדות ומספר את זה, זה לא אלפי כל כך בשנים. הרבי פתאום באמצע ההתוועדות, שיחות על גבי שיחות, לחיים, מרים את הקהל, מעודד, תמיד ההתוועדויות היו מיוחדות, עם הרבה שתייה, עם הרבה שמחה, עם הרבה התעוררות, שיחות מאוד עמוקות. פתאום הרבי עוצר, והרבי אומר, ניסיון העשירות הוא ניסיון קשה ביותר. ובכל זאת, הלוואי שכולם יהיו עשירים. אז אם יש כאן יהודים, אומר הרב, שמוכנים לקבל על עצמם את ניסיון העשירות, והם לא נבלים מהיגיעה שיהיה כרוך במלחמה עם היצר הרע, אז שירימו את היד. שומעים את הקהל בקלטת, צוחק. חושבים, אנשים חושבים שזו בדיחה, שהרב עושה איזשהו בדיחה לכבוד פורים, פורים תראה. אבל היו 6-7 אנשים שהבינו את גודל הרגע. הבינו שהשמיים נפתחו. והקדוש ברוך הוא מחלק כסף. אז הם הרימו את היד שהם מוכנים לקחת על עצמם את הניסיון העשירות. אחד מהם לפי השמועה, אבל הוא מספר את זה בקולו, אז הוא כנראה מתכוון לעצמו, היה רב שמואל אייזיק פופק, יהודי מהשכונה בקראונייץ, שהוא אחד מאלה שהרים את היד. אחרי תקופה קצרה הוא מאוד רצה להיכנס לנדלן. באמריקה, בניו יורק, מאוד מקובל, קונים דירות, מזכירים, יש הרבה אנשים, מזכירים להם. והוא רצה להיכנס לנדלן, אבל מאיפה יש לו כסף? איך הוא יכול לקנות בית? אז הוא כתב לרבי שהוא רוצה להיכנס לנדלן, ואין לו דולר אחד מזומן. אז הרבי כתב לו, בשביל להתעסק בנדלן לא חייבים מזומן. אפשר גם בדרכים אחרות. והוא עשה כל מיני תרגילים עם הבנק, הוציא עוד הלוואה ועוד הלוואה, וקנה שתי דירות. ואיך הוא אומר שם בווידאו? ברוך השם, אנחנו מתפרנסים. והם מתפרנסים טוב מאוד. הוא הלך לעולמו לפני כמה שנים, אבל הוא היה אל נדלן, הוא הפך להיות מאדם שאין לו כסף לקנות דירה אחת, לאדם שהחזיק אלפי דירות בארצות הברית, בכל ארצות הברית. הזכיר, הרוויח כל חודש, ניהל את הבניינים. דוגמה אחת, הקדוש ברוך הוא מחלק כסף, תרימו את היד, תיקחו. אבל יש דוגמה יותר מדהימה, והיא פשוט לא יומן, ושמעתי אותה מרבי יואל כהן, מהחויזר שהיה שם בהתוועדות, ועוד רבים שהיו אז בהתוועדות. פורים תשי"ג, וכמה הדברים האלה נזכרים ונעשים עכשיו, שיהיה הכל לטובה ולברכה. פורים תשי"ג, 53, שנתיים אחרי שהרבי נהיה רבי, אמצע הלילה. בתחילת ההתוועדות הרבי אמר מאמר. וכשהרבי אמר מאמר, הוא היה מפליג לעולמות אחרים, פנים רציניות, דבקות גדולה, ניגון מיוחד לפני כן. באמצע הלילה, אחרי שעות, שהאווירה כבר יותר משוחררת, שיחות, אמירת לחיים, פתאום הרבי נהיה מאוד רציני, ולוקח את המטפחת ליד, זה היה סימן שהוא הולך להגיד עוד מאמר. לא היו דברים כאלה. בכל הנשיאות, שהרבי יגיד שני מאמרים בהתוועדות, זה נדיר ביותר. הולך להגיד עוד מאמר. ולפני שהוא מתחיל את המאמר בפנים רציניות ביותר, הוא מתחיל לספר סיפור שהחריד את השומעים. הוא אמר שבמהפכה, כשהפילו את הצער, מהפכת 17, נתנו ליהודים זכויות. לא היו להם, לא היו להם זכויות. הייתה מהפכה, נתנו ליהודים כמה זכויות. אחת מהם, שיהודים יכלו להשתתף בבחירות. לראשונה, שהיו בחירות, יהודים יכלו להשתתף. והרבי הרש"ב אז אמר לבחור למועמד מסוים. היה חסיד, הרבי סיפר, שהיה מופשט לגמרי מהעולם, לא ידע מה שנעשה בעולם הזה. אבל הוא יודע שהרבי אמר שצריך להשתתף בבחירות, אז מבחינתו זאת תורה קדושה, כמו להניח תפילין. אז הוא קם מוקדם בבוקר, הלך למקווה, לבש את החליפה, חגר את הגרטל, חגר את האבנט, ואמר לשם ייחוד, והלך להצביע, ועשית ככל אשר ירוך. הוא הגיע שם לקלפי, לא היה לו שום מושג מי הראשון ומי השני. אמרו לו, אתה צריך להצביע להוא, אז הוא הצביע להוא. הוא יוצא החוצה, עומד איזושהי חבורה, כמו שביציאה מהקלפי, וצועק את קריאות עידוד ברוסית, הוא רע, הוא רע, הוא רע. הוא לא הבין מה זה, הוא לא ידע רוסית. הוא חשב שהוא רע, זה צירוף של שתי מילים בעברית, הוא רע, הוא רע, ארי שלכט, הוא רע. אז הוא עמד מולם, הוא חשב שהם צועקים נגד המועמד, שהוא לא הצביע לו. אז הוא צעק, הוא רע, הוא רע, 3 פעמים, הוא רע. והרבי השתתק. ואנשים הבינו היטב על מה הוא מדבר. זה היו הימים הכי קשים בהיסטוריה של רוסיה. סטלין, יימח שמו וזכרו, אחרי שנים של טיהורים, שהוא שולח עשרות מיליונים לגולאגים, שהוא רוצח ושוחט עשרות מיליוני אנשים, יהודים ואינם יהודים, הוא מגיע לשיא התוכנית שלו. הם המציאו את עלילת הרופאים. עצרו 9 רופאים, מתוכם 6 יהודים. אחד מהם הפרופסור שהיה הרופא האישי של סטלין, יהודי בעצמו, המציאו שהיהודים הולכים להרעיל את כל ראשי המפלגה הקומוניסטית ותפסו אותם רגע לפני. מה הייתה התוכנית? הם הכשירו שטח בבירוביג'אן והתכוונו לגרש לשם את כל מיליוני יהודי ברית המועצות, לעשות גטו. את כל יהודי ברית המועצות, כל המדינות ששלטה בהם, ששלטו הקומוניסטים, להעביר את היהודים לבירוביג'אן. ואיך זה יעבוד? משפט הרופאים. תכננו להלהיט את הרוחות, משפט ראווה שהגזר דין יהיה חתום מראש, הם ייצאו כולם אשמים, יתלו אותם על העץ, ומיליוני יהודים ישלחו לבירוביג'אן. ויהודים יושבים באמריקה ושומעים שהרבי אומר על אותו חסיד, הוא רע, או שהוא צעק, הוא רע, הוא רע. וכאילו כמו עוד מוסכם, קמו כל מאות האנשים בקהל, והתחילו לצעוק 3 פעמים, הוא רע, הוא רע, הוא רע. ואחרי כמה ימים תבדקו את זה. אחרי כמה ימים מתברר שסטלין חולה מאוד, והתברר שהוא מת. ומה הייתה האמת? תבדקו את זה. סטלין מת בפורים 1953. באותם שעות שהרבי בניו יורק עומד וצועק עם יהודים, הוא רע, הוא רע, הוא רע. סטלין הופך את נשמתו. בברית המועצות, לקח כמה ימים עד שהם סיפרו את זה, כי הכל שם היה מבוסס על שקר ועל רמייה, עד שהם חשפו את זה. פורים זה זמן שהלב פתוח למטה, והשערים פתוחים למעלה. אנחנו בעד אלו ידע, גם למעלה כביכול נמצאים במצב שלמעלה מידעת, שלמעלה מכללים, שלמעלה מחשבון, השערים פתוחים. ואנחנו שואלים, מה מונח כאן? יהודי משתקר, יהודי נמצא במצב של עד אלו ידע, מה רוצים להשיג עם הלא ידע? לאן אני צריך להגיע אחרי פורים? לאן זה אמור להוביל אותי? הבלבול הזה, היציאה מידעת, היציאה מהגדרים. אז בואו נתחיל. נקדיש את השיעור להבדיל, לעילוי נשמת ידידיה מאיר בן תמר רחל, בחור יקר שהלך לעולמו בפורים, ובתיה בת אברהם, שהערב היורצייט שלה, שיהיה רק בבשורות טובות, שימליצו טוב על המשפחה, לנחת, לבריאות, לגאולה שלמה לכולנו. החובה של פורים, הסיסמה של פורים, הדרישה, התביעה של פורים, החוק של פורים, זה משפט אחד במגילה דף זין שכולם מכירים אותו, וכל מילה במשפט הזה יותר חמורה מהמילה השנייה, יותר תמועה מהמילה השנייה. אמר רבה, חייב איניש לביסומה בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אומר רבה, בפורים אתה לא יכול להישאר נורמלי. אתה חייב להתבשם עד שתגיע למצב של בלבול, שכבר לא תדע בן ארור המן לברוך מרדכי, כל מילה פה תמועה, כמו שנראה. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, שלא תחשוב שרבה אמר את זה, אולי שהוא כבר היה אחרי לחיים בפורים, שהוא אמר את זה במין איזושהי התוועדות חסידית באמצע הלילה. אומרת הגמרא, חשובי האמוראים קיימו את זה כפשוטו. מספרת הגמרא סיפור מדהים על רבה ורב זעירא. שרבה ורב זעירא ישבו יחד לסעודת פורים, ומתוך השתייה הגיעו למצב של עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, וקם רבה ושחט את רב זעירא. כך אומרת הגמרא. מתוך השתייה, התוועדות חסידית. התחילו להתווכח כנראה על איזשהו רעיון, וקם רבא ושחט את רב זעירא. למחר הוא מתעורר רבא משיכרונו, ומספרים לו, אתה יודע מה עשית אתמול? הרי למחרת השתייה תמיד יש בקרת נזקים. אתה עושה חשבון, למי פגעת אתמול? למי הרסת אתמול? קם רבא להבדיל ואומרים לו, רבא, אתה מה שעשית אתמול? נשארת פה אתמול מישהו עקוד על הארץ. ביקש עליו רחמים והחיה אותו. אנחנו מספר את הגמרא. לשנה הבאה הוא בא לרב זעירא ואומר לנו, יש לנו קביעות, אנחנו בטח יושבים עוד פעם בפורים. הוא אומר לו, לא, אני אמצא חברותה יותר טובה, איתך אני אלמד, איתך אני לא אשתה. מה הסיפור? איך שלא נלמד את הסיפור הזה, מה אנחנו מבינים? הגמרא רוצה לומר, עד אלו ידע זה סיפור רציני. רבא ורב זעירא קיימו את עד אלו ידע כפשוטו. זה סיפור רציני, עד אלו ידע זה לא ככה אתה יודע להגיד, לטעום מעט לחיים ולעשות עם הפנים פוי. זה סיפור רציני, זה חובה רצינית. אז כמובן המפרשים אומרים שהוא לא באמת שחט אותו, אלא או שהוא פצע אותו, ואז זה נראה כמו שחיטה, פצע אותו בגרון, אז זה היה נראה כמו שחיטה, או שהוא מילא לו, הכריח אותו לשתות, מילא לו את הגרון ביש, אז זה היה נראה כמו שחיטה. אבל איך שלא יהיה, היה שם משהו שלא מתאים לרבא. היה שם משהו שלא מאפיין את רבא בר נחמני, היהודי הזה שהגמרא אומרת שכשהיה ספק למעלה בשמיים על ספק בהרת, אמרו למי נלך, היה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לישיבה של מעלה, בהלכה מסוימת. אמרו את מי נשאל? את רבא בר נחמני שהוא בקי באוהלות. ושלחו את מלאך המוות לקחת אותו, ולא היה יכול כי לא פסיק פומי מגרסה. ובכל זאת בפורים רבא היה מגיע למצב שכביכול היה יכול לפצוע יהודי אחר. זאת אומרת אנחנו מבינים שבפורים יש פה חובה מאוד מאוד רצינית, וכמובן אגב מאוד יפה, צריכים להבין שחובת השתייה בפורים לא נולדה אצל רבא, אצל רבא זאת אומרת, זה לא רבא אמר חייבים יש לי בסופו, זה כתוב במגילה, במפורש. הר"ן כותב את זה, אני אביא את זה פה מהחת"ם סופר, אבל כבר אמרו את זה 500 שנה לפני החת"ם סופר. כתוב מתקנות מרדכי ואסתר במגילה, להיות עושים את ימי הפורים, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ביום טוב. מה זה שמחה ומשתה? שמחה בעברית פירושו משתה. מה זה שמחה? אין שמחה אלא בבשר ויין. איך יהודי שמח? שם מוזיקה? אין שמחה ביום טוב, ביום טוב יש מצוות ושמחת בחגיך, איך שמחים בחג? בבשר ויין. אז אם כתוב שמחה, שמחה זה כבר משתה, אין שמחה אחרת. למה נאמר שמחה ומשתה? זאת אומרת שיש בפורים חובת משתה יתרה על חובת השמחה. יש בפורים חובת שמחה כמו כל יום טוב. לשמוח כמו כל יום טוב, שותים רבית יין, מתרוממים. אבל בפורים יש גם חובת משתה, מה זה חובת משתה? עד אלו ידע, בן ארור המן לברוך מרדכי. אומר החתם סופר, מדי כפל שמחה ומשתה, דרי תיפוק לדיין שמחה אלא בבשר ויין. משתה למה לי? מזה למדו משתה יתרה. זאת אומרת שכבר מתקנות מרדכי ואסתר. פורים היה חג שמחוץ למשחק. פורים היה יחידה בפני עצמה. יום של יציאה מהגדרים. וכל אחד בא ושואל את שאלתו של אבו דרעם במובן מספר 2. האח חייבו חכמים להשתכר בפורים, ועלו בכמה מקומות בתורה, מזכיר שהוא מכשול גדול לשחרות, כמו נוח ולוט. יהודי, דרישה ראשונה זה יישוב הדעת. המשנה אומרת בפרקי אבות, אחד הדברים שהתורה נקנית בהם, שדרכו של יהודי זה יישוב הדעת, יישוב, יישוב הדעת. יהודי צריך להיות אדם שמתנהל מהמוח, לא מהלב. כל החיים של יהודי זה התגברות, הוא יוצא לרחוב, יש לו תאווה כזו, תאווה אחרת. מגיע שבת, הוא רוצה להמשיך לעבוד. כל החיים, אני צריך לסגור את הפה. כל החיים של יהודי זה להתנהל מהמוח, לא להתנהג מהלב. יישוב הדעת, זה הדרך של יהודי להתנהל. שחרות עושה בדיוק את הדבר ההפוך. מה עושה שחרות? עיבוד הדעת. למה? זה מבחינה פיזיולוגית. התכונה של האלכוהול זה להרדים. האלכוהול מרדים את מרכזי הבקרה במוח. זה העבודה של האלכוהול. מה הוא עושה? הוא מרדים את אותם מרכזים, את אותם אזורים במוח שאחראים על התבונה, שאחראים על שיקול הדעת, שאחראים על החישוב, שאחראים על הבקרה שלנו. וכשמשתחרר הבקרה, משתחרר הכוח שחושב, מה מתעצם? משתחרר הרגש הטבעי. לכן מה קורה לאדם ששותה? הוא רק רגש. הוא לא שכל. אין לו שום בקרה. מה מתגלה? האופי הטבעי שלו. אם הוא באופיו שמח, הוא הופך להיות פי עשר יותר שמח. הוא יעלה על השולחנות וירקוד ויסחוב את כולם. אם הוא עצוב, הוא יישב ויבכה בלי הבחנה. אם הוא עצבני, מסוכן לעמוד לידו. למה? כי האלכוהול, מה הוא עושה? מסלק את הדעת. הוא מסלק את אותו חלק של בקרה, ואת מה משחרר? את הרגשות הטבעיים. אז יהודי שישתכר, אין דבר יותר הפוך מיידישקייט, מיהדות, מאשר לשתות. התורה עצמה כבר מספרת שלושה סיפורים על אנשים ששתו, ומה הייתה התוצאה? איבדו את השליטה, הפכו להיות מופקרים. נוח הופך להיות מופקר בידי חם. לוט הופך להיות מופקר בידי הבנות שלו. ולהבדיל בני אהרון, נדב ואביהו, אנחנו... כמובן אפשר ללמוד את הסיפור הזה עומק לפני מעומק, שבוע הבא פרשת שמיני. אבל מה הסיפור על בני אהרון שהם נכנסים שטויי יין למקדש ועושים שם משהו לא מתאים, מקטירים עזרה או משהו אחר? שטייה פירושה לאבד, לוותר על השליטה בחיים שלך. לתת את השליטה שלך למיקור חוץ, למי? למיקור פנים, לרגש. אדם שותה כי הוא רוצה פעם להיות מה שהוא. אין לו כוח לפחד מקהל. אין לו כוח לחשוב לפני שהוא מוציא מהפה. אין לו כוח לחסום את עצמו. הוא רוצה להיות מה שהוא. בא לו לפקוד, בא לו לרקוד, בא לו לחבק, בא לו לדבר, להגיד... כל מטרת השתייה היא להשתחרר. אבל יהודי לא יכול להשתחרר. יהודי צריך לחיות מתוך בקרה, מתוך מוח. מתוך מוח שליט על הלב, כמו שאמר אדמור הזקן. אז מה פירוש להשתחרר? מה המטרה? להגיע למצב של יציאה מהדעת. ומה תעשה אז יותר טוב מהרגיל? חייב אם יש לו בסומה. לאן זה הולך? מה המטרה? יש פה מדרש כל כך פיקנטי, שמתאר את התהליך שעובר עלינו כשאנחנו שותים. המדרש אומר שכשנוח נטע כרם, נוח הרי הכניס איתו גפנים לטבע. כדי שישאר משהו, הוא ידע שאחרי שבעולם החדש, לך תדע אם יהיו גפנים. אז הוא הכניס איתו זרעים של גפנים שהוא יוכל לטעת אחרי המבול. כשהוא בא לטעת את הגפנים אחרי המבול, פתאום בא השטן. והשטן אומר לו, אכפת לך, אתה צריך קצת עזרה אולי עם הנטייה של הגפנים, אכפת לך שאני אשים יד? נוח אומר, בבקשה, אני מחפש עוד יד, תבוא תעזור לי. מה עשה השטן? מתאר המדרש דבר נפלא ביותר. כאשר מדרש תלחום הנוח, זה מדרש חשוב מאוד, זה נשמע כמו פורים טוב, אבל זה מדרש תלחום על הנוח. כאשר בא נוח ליטה כרם, בא השטן ושאל מה אתה נוטע? אמר כרם, פירותיו מתוקים, ועושים מהם יין המשמח לבבות. אמר השטן, בוא נשתתף שנינו בכרם זה. הביא כבש ושחט אותו תחת הגפן. אחר כך הביא אריה והרגו שם, אחר כך הביא חזיר והרגו שם, אחר כך הביא קוף והרגו תחת הכרם, והטיף דמם באותו הכרם. זאת אומרת שיין הוא שילוב של ארבעה, של גפן ועוד דם של ארבעה בעלי חיים. של כבש, אריה, חזיר וקוף. למה? בכך רמז השטן, זה התהליך שעובר על אדם ששותה. קודם שישתה מהיין הוא כבש. הוא בא, הוא נכנס להתוועדות, הוא חמוד, הוא שקט, הוא יושב בפינה, לא מפריע לאף אחד, נותן לרב לדבר, כולם נהנים. ואז הוא פתאום מתנפח כמו אריה. שתה כהוגן וגיבור כארי, עולה על השולחן, מי יגיד לי? בוא נראה אותך, אני ארוג אותך. למה? אין בקרה, אין שיקול דעת. אין מוח שישמור, שיחשוב מה יהיה מחר בבוקר. מתפרע, משתולל כמו אריה. אחר כך מתחיל להקיא, ומתחיל להתלכלך בתוך הלכלוך שלו, כמו החזיר שחי בתוך הלכלוך. ובסוף הופך להיות כמו קוף, עומד ומרקד ומוציא ועושה בדיחות. אם כן, אין דבר יותר הפוך מיהודי מאשר שתייה. יהודי מצווה על דעת, ושתייה היא עיבוד הדעת. ואנחנו רואים בתורה שלושה סיפורים. מה קורה לאדם ששותה? נוח, לוט, נזקים איומים, בני אהרון, יוצאת אש ומחלה אותם. ובכל זאת בפורים, חייב איניש לביסום ובפורי עד אלו ידע. אז זאת השאלה הראשונה.
להתבשם. מה המטרה? לאן השתייה אמורה להוביל אותנו? מה המטרה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה פשוטה ביותר. חייב איניש לביסומה בפוריה. למה בפורים? מה פורים יותר גדול מפסח? פורים הוא לא דאורייתא. בפורים אפשר לעשות מלאכה. פורים הוא בסך הכל יום אחד. אם הייתי צריך לדרג את חגי ישראל, לא הייתי שם את פורים בראש. אולי הייתי שם את חג השבועות בראש. אחרי זה את חג הפסח. פתאום בפורים חובת שתייה, חובת יציאה מהדת, חובת השמיים פתוחים, כל הפותח, כל הפושט יד פותחים לו. מה קרה בפורים? שואל בעל התניא, רבינו הזקן תורה ומגילת אסתר צדיק ח', מפני מה שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום טוב, שנעשה בהם ניסים לאבותינו כמו בפסח? קריאת ים, סליחה, מפני מה שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום טוב שנעשה בהם ניסים לאבותינו כמו בפסח, קריאת ים סוף, שבועות, פורים יותר גדול ממתן תורה. אם יהודי שמח, מתי צריכים לשמוח? בשבועות צריכים לשמוח, בשמחת תורה צריכים לשמוח. והרי ימים טובים קדושים יותר שאסורים בעשיית מלאכה, מה שכן בפורים, דמרדכי גזר איסור מלאכה ולא קיבלו. והשאלה השלישית והחמורה ביותר, שבה אף פעם לא עסקנו, והיא השאלה הכי מדהימה ומיוחדת. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. יש מדד שחרות. למשטרה יש מדד שחרות. בין שוב, אני לא יודע בדיוק מה השיעור, שכמה אלכוהול מותר שייכנס לגוף. להבדיל, גם לגמרה יש מדד שחרות. מה זה שיקור? מה זה אדם שיצא ידי חובת מצוות השתייה בפורים? שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זה זה? שלא ידע בין אבסולוט לסמירנוף. איך הגיעו לזה? שלא ידע בין המן למרדכי? מה הוא יחשוב? שגם המן הוא מרדכי? קראנו אתמול מה קרה לאגג, מה קרה לשאול, שהתבלבל בין המן למרדכי, שהשאיר את אגג מלך המלאק ברחמים, איבד את מלכותו. יהודי צריך לזכור שהמן הוא מזרע המלאק וצריכים למחות אותו, זה לא נעים, זה כן נעים, אבל יש בעולם אנטישמים שצריך לסלק אותם, לא צריכים לקבל אותם, לעשות אותם הסכמי שלום, צריך להבין שיש בעולם שנאה טהורה שאי אפשר למחול עליה. אז יהודי צריך להגיע למצב שבאמן הוא יראה את מרדכי. מה הולך פה? מה משמעות המשפט הזה פשוט? שלא ידע בין ארור המן ברוך מרדכי. רבא לא יכול למצוא דימוי יותר נורמלי. באמת, אומר רבך, שזה גוף הכוונה של רבא. הוא רצה לומר שאדם יהיה שיקור, סליחה, לא רבא אלא רבא, שאדם יהיה שיקור ברמה כזו, שלא יבחין בין שני הכתבים המנוגדים ביותר. שיעמידו לפניו את המן ומרדכי, הוא כבר לא יראה, הוא לא יבחין בין אור לחושך, זה גוף המדד השכרות. בין אבסולוט לסמירנוף אפשר להתבלבל. בין בלק לייבל לבלו לייבל אפשר להתבלבל. גם בלי שכרות, מי שלא מבין בזה יתבלבל. בין המן למרדכי אף אחד לא יתבלבל. זה גוף המדד השכרות שהוא יהיה כל כך שיקור, עד שהוא כבר לא ידע מי המן ומרדכי. חיפשו את שני הכתבים. המרשה אומר את זה כל כך יפה. הוא אומר, יש ארבע דרגות. יש צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, רשע שאינו גמור ורשע גמור. בין צדיק שאינו גמור ורשע שאינו גמור אפשר להתבלבל. זה לא מושלם וזה לא מושלם. אבל בין צדיק גמור לרשע גמור אף אחד לא יתבלבל, נכון? מרדכי והמן הם שני הכתבים הכי גדולים בבריאה. ובכל זאת, זה מה שאומרים לך, תשתקר ברמה כזו, שכבר תהיה לגמרי אאוט. שכבר לא תדע להבחין בין המן לבין מרדכי, בין אור לחושך, לא בין תכלת לקרתי שהם דומים, אלא בין יום ללילה. לא תדע להבחין. ובאמת הבך מסיים שלא יגיע לידי שתייה כזו, והוא אומר, לכן סיפרו את הסיפור של רבא ורב זיירה, אחרי הדברים של רבא, כדי לדחות אותם, להגיד זה מסוכן, אפילו לרבא כביכול, קרת הקלה, בגלל השתייה הגדולה הזו. אבל זה לא מתרץ. גם אם דחית את רבא, אבל את רבא עצמו צריך להבין. הוא לא מצא מכל התורה דימוי יותר יפה מאשר בין ארור המן לברוך מרדכי. מה הולך פה? ובקיצור, בואו נסכם את כל השאלות שלנו. מה תכלית השתייה ואובדן הדעת? למה בפורים ומה זה עד לא ידע בין ארור המן? מה טמון בתוך היום הזה? מה מסתתר בתוך היום הזה שהוא הכי גדול בשנה, שמחייב אותנו ללכת מעבר לעצמנו? שאומרת, שמע, יש לך הזדמנות לעשות עם עצמך דברים גדולים. אתה לא יכול להישאר באותו מקום. להבדיל, אומרים על האחבר, שהוא מתעורר בלילה אחרי התוועדות חסידית, כנראה שכבר מרימו את הדברים, אולי כולם היו שיקורים, אז כבר לא ניקו שום דבר, ונהיה שקט בבית, אז הוא יוצא מהמאורה שלו, ומתחיל להסתובב, הוא רוצה גם קצת להגיד לחיים בהתוועדות. הוא שמע כמה טוב היה, כמה נגנו, רצה גם קצת. הוא מתחיל ללקק קצת מהבקבוק, היה לו טעים, והוא נרדם. נכנס חתול מהחצר, רואה האחבר, שרוע על הרצפה, לא בורח, ארוחת ערב יש לו, בחינם מהשמיים. בינתיים נכנס חתול מהדלת השנייה, ולפני שהם ניגשים לאחבר, הם צריכים לטפל אחד בשני. אז הם מתחילים לשרוט ולנשוך ולהתגלגל עד ששניהם נופלים מתים על הארץ. בבוקר העכבר מתעורר, הוא רואה שני חתולים, שרועים לפניו מתים. הוא מנפח את החזה ואומר, כשאני שותה אני עושה דברים גדולים. מה הנקודה? מה הנקודה פה של הסיפור הזה של השתייה? לאן רוצים להגיע? אז יש הסברים, הזכרנו אותם גם בעבר שעסקנו בנושא הזה, הסברים מאוד יפים, רבי דוד אבודרם מלקט אותם, אבל הם כתובים כבר לפניו. קודם כל, ביחס לשתייה בפורים, למה? יש הסבר מאוד פשוט ומאוד יפה, שגם יש לנו נפקימין על ההלכה. אם לומדים אותו כפשוטו, יש לנו נפקימין על ההלכה. כי יין בפורים הוא השמן של חנוכה. יין הוא סיבת הנס. איך הקדוש ברוך הוא חולל את הניסים של פורים? עם יין. אנחנו הרי לכל חג יהודי מגיעים עם בקבוק. פה יש לנו חלב, ופה יש לנו דבש, ופה יש לנו יין, ופסח. גם בפורים יש לנו. יש לנו את היין. פה שמן. איך קראו הניסים של המגילה עם יין? הייתה מלכה. מלכה נערצת, חשובה. מלכה שהיא ביתו של המלך הקודם. והקדוש ברוך הוא צריך להתחיל לתכנן מגילה, כדי להוציא אותה משם, כדי להביא את אסתר. איך הוא גורם לאחשוורוש להוציא את ושתי? למשתה היין. דיברנו על זה בשנים הקודמות, שבתחילת מגילת אסתר יש שני משתאות. משתה ראשון 180 יום לאליטה, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, ובהמשך יש משתה שבעת ימים להמון העם. משתה ראשון, משתה שני. קראתי פעם הסבר מאוד מאוד מיוחד. למה שני המשתאות? חצי שנה כבר חגגו, לא מספיק, לא צריכים לעבוד שם. מתחיל ללמוד משתה, מה הולך פה? הסבר מאוד יפה שכתוב פשוט במגילה, כתוב בפשט. המשתה הראשון היה אריסטוקרטי. היה על האליטה הפוליטית, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. במשתה הזה אחשוורוש צריך להתנהג בכבוד. ללבוש טוקסידו, חנות בפרפר עם מפית על הצווארון, לא להתלכלך מהאוכל, היה צריך לאכול עם סכין ומזלג, להיות בן אדם, הוא נמצא עם אנשים מכובדים. אבל זה לא סיפק אותו, כי הוא לא היה בן אדם, היה בהמה. דיברנו שבוע שעבר על אדם כי יקריב מכם. הגמרא אומרת מאיפה הוא בא? שומר סוסים היה. היה מנהל האורוות של אחשוורוש. רק מה, התחתן טוב. כנראה שהוא ניהל שם פעם את הסוסים, אולי ושתי, בא לרכב על הפוני. וכך הוא הכיר אותה, ובזכותה הוא הפך להיות מלך. אז לא היה דם אצילי באורכיו, דם אריסטוקרטי, הוא היה מהרחוב, וזה טיפוס. אז 180 יום הוא יושב איתם נאבח, צריך לאכול מכובד. אבל הוא רוצה לשתות, הוא רוצה להשתולל, הוא רוצה להתפרע, זה מה שהוא יודע. אז אחרי 180 יום הוא עושה עוד משתה שבעת ימים לחבר'ה מהשכונה. ושם הוא שותה, כמו שהם יודעים לשתות. הוא שותה, ומתגלה, כמו שאמרנו, השתייה מסלקת את החישובים, מגלה מי אתה, מוציאה את מה שבפנים, ואז הוא קורא את ושתי, להראות העמים והעשרים את יופיה כטובת מראי, כי זה הבן אדם, והיא לא רוצה לבוא. אז איך כל זה קורה? בזכות היין, בזכות זה שהוא משתכר. אחר כך שאסתר כבר יושבת שם וצריכה להזיז את המלך, הוא כבר חתם. וכתב אשר נכתב ונכתב מטבעת המלך אין להשיב. היא רוצה שהוא יבטל גזירה שכבר פורסמה ברשומות. איך היא מזיזה אותו? עם משתה אחד ועם משתה שני. אז יין בפורים זה השמן של חנוכה. יין ופורים זה הדרך, זה הסביבון שאיתו הקדוש ברוך הוא עושה את הנס, מסובב את הדרך. לכן בפשטות אומר רב דרם, למה בפורים לשתות? כי אתה חוגג עם מה שהביא את המזל, עם מה שהביא את הנס. זאת הייתה הדרך שכך קרה הנס. כך אנחנו מזכירים לעצמנו את הנס שקרה. עוד מביא רב דרם, וגם זה הסברים שכבר נכתבו לפניו. מה הרעיון שעד אלו, אז הבנתי למה עד אלו ידע ולמה בפורים, אבל למה בן ארור אמן לברוך מרדכי? להגיע לכתבים כאלה שלהבחין בין אור לחושך? הבך דחה את זה. הוא אומר, מאוד יפה, מאוד זה פשוט. ארור אמן וברוך מרדכי זאת אותה גימטריה. זה גימטריה של 502, ארור אמן וברוך מרדכי. עד אלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי שלא יוכל לחשב גימטריה, בשביל זה לא צריכים הרבה להשתכר. מספיק לא ללמוד ליבה וגם לשתות קצת. אז עד אלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, הוא לא ידע לחשב, לא צריכים הרבה להיות משקה בשביל זה. ועוד הוא אומר דבר מאוד יפה, זה כבר כתוב לפניו, שהיה להם פעם זמר, פיוט, שהיו שרים בפורים, שהיה בנוי ככה. משפט אחד בשבחו של מרדכי, משפט אחד בגנותו של המן. כשהקורא היה קורא משפט בשבחו של מרדכי, הקהל היה עונה ברוך מרדכי. כשהיה קורא משפט בגנותו של המן, הקהל היה עונה ארור המן. חייב איניש לביסומה שלא יזכור מה עונים עכשיו, ארור המן או ברוך מרדכי, לא צריכים הרבה להשתכר בשביל זה. בשביל לא לזכור את הסדר של הניגון, זה ניגון מבלבל, אחד ככה, אחד ככה. זה ניגון מבלבל. אז הסברים מאוד פשוטים, צריך פשוט להכיר את התקופה, להכיר את האווירה, להבין מה היה להם. נקרא מובא מספר 3, אבודר המדיני פורים. הניסים בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. ושתי נתרדה מהמלכות על ידי משתה היין, שנאמר ויהי ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר להביא את ושתי. מפלת המן הייתה על ידי משתה, לכן חייבו להשתכר, ויהיה נזכר הנס הגדול במשתה היין. יש מפרשים, כי, ולמה בין ארור המן לברוך מרדכי? כי ארור המן עולה למניין ברוך מרדכי, ורצה לומר, עד שלא ידע, לכוון החשבון. ובעל המנהגות כתב, שפיוט היה, שעל הבית האחד עונים ארור המן, ועל הבית האחר עונים ברוך מרדכי. וצריך לחשב ולכוון שפעמים אין אדם מתכוון וטועה. אז הדברים פשוטים והדברים יפים. מכאן אנחנו רוצים באמת להיכנס לעומק הדברים. לומר דבר שכבר כתוב בגמרא, מסכת שבת, בסוגיה של מתן תורה. אי אפשר להגיע לפורים בלי הגמרא הפשוטה הזו. רבינו הזקן בתורה הוא מבאר, מרחיב בזה מאוד, ואדמו"רי חב"ד לאורך כל הדורות, ובעצם כל מאורי החסידות הרחיבו בדבר הזה. וזה פורים האמיתי, זה פורים הפנימי, זה פורים שמספר לנו מה קורה בפנים, מתחת השמחה, מתחת לאושר, מתחת ליד הפשוטה מלמעלה, משהו גדול קורה ביום הזה, והוא פוטנציאל אדיר להתחיל הכל מחדש. שתי מילים במגילה מספרות את המהפכה, את הנס, את הפלא שהתרחש ביום הזה. קיימו וקיבלו היהודים ועליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם להיות עושים את ימי הפורים האלה ככתבם וכזמנם. קיימו וקיבלו היהודים. שואלת הגמרא במסכת שבת בסוגיה של מתן תורה. מה זה קיימו וקיבלו? קיימו את מה שקיבלו. מה הפירוש? אם קיימו, זאת אומרת שקודם קיבלו. אם קיבלו, כנראה שאחר כך קיימו. מה החידוש? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. אומרת הגמרא מילים מדהימות, לפי ההסבר העמוק של בעל התניא. פורים הוא היום הכי חשוב בתולדותינו. פורים זה היום שהתקיים, נקבע והונצח בעולם מתן תורה, שהאירוע של וב בסיוון אלף שנים קודם, קיבל ידיים ורגליים והפך להיות מושג קבוע, מושג קיים שאי אפשר לשנות אותו. למה? כי פורים הוא חג הבחירה. פורים הוא היום שיהודים באו מרצונם החופשי ואמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו יכולים לעזוב אותך, אנחנו יכולים לכפור ולהגיד, אין לנו צורך בזה, אבל אנחנו נקפוץ לאש בשבילך. זה קרה בפורים, זה לא קרה קודם. למה, מוריי ורבותיי, תקשיבו דברים נפלאים. בפסח לא בחרנו. יצאנו ממצרים מוכרחים, היו כאלה ניסים, כאלה הם פלאות, בטח שיצאנו אחריו. הגענו לקבל את התורה, הוא קפה עלינו הר כגיגית. מה פשוט קפה עלינו הר כגיגית? הוא העיר כאלה קולות וכאלה ברקים וכאלה ניסים, שרק טיפש לא היה בה, ודאי באנו. בחרנו, לא בחרנו, נסחפנו. היה כזה רעש, כזאת המולה, כזאת אהבה. באנו. בחנוכה בחרנו, אבל בחרנו רע. בחרנו לא נכון. 99% מעם ישראל עזבו. מתתיהו הכהן יוצא למלחמה, כתוב במגילת אנטיוכוס, עם 5,000 איש. מה זה 5,000 איש? זה פסיק מעם ישראל, הם האחרונים שנשארו. כל השאר התייבנו. פורים, בחרנו ובחרנו טוב. לא גרנו בארץ, גרנו בחוץ לארץ. מתפרסמת גזרה הכי חמורה שהייתה בהיסטוריה. אפילו היטלר עם אח שמו לא חשב על גזרה כזאת. להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי תף ונשים ביום אחד. נשים לב מה הייתה הגזרה. הגזרה לא הייתה על כל מי שבא מארץ יהודה. היא לא גזרה על כל מי שנימול. הגזרה היא על עם מרדכי. למה? כי מרדכי עצבן אותו. מרדכי התחרה בו. ובכל אחד הוא ראה מרדכי קטן. להשמיד, להרוג ולאבד את כל... אגב, המן הוא האדם שהכי הרבה האמין ביהודי. אם יש למלמד, למחנך ספק על ילד, איך להתייחס אליו, שיזכר באמן. המן שנא את מרדכי והחליט להרוג את כל המרדכי. למה? כי המן ידע שכל יהודי הוא מרדכי קטן. לא משנה איך הוא נראה, מה הוא עושה, הוא בא למשתה, חוגג איתך, ברגע האמת, הוא יהיה מרדכי, הוא יהיה מקטן. האדם שהכי הרבה האמין בנשמה היהודית זה המן. על כל פנים, מה הגזרה שמתפרסמת ברשומות? להשמיד, להרוג ולאבד את כל המרדכי. כל אלה שקשורים עם מרדכי. מה אמור לעשות אדם שחס על חייו? לארגן משלחת לאחשוורוש, ולהגיד לאחשוורוש, בסדר, תהרוג את אנשי מרדכי, אנחנו לא אנשי מרדכי. אנחנו גרים פה, בפרס, מה אנחנו קשורים למרדכי בכלל? מה, הוא ראש הקהל שלנו? הוא המלך שלנו? כלום, אנחנו לא גרים בארץ ישראל. גרים איתך, 70 שנה של גלות הייתה כבר. הם קיבלו הריסות, הגמרא מספרת. כשמבקשים מהם לעלות לארץ, הם לא רוצים לעלות לארץ. הם הרגישו, עזרא הסופר עולה עם שתוקים ואסופים. מי עולה איתו? עם דלת העם, אומר הנביא. היה להם טוב שם. הם היו חלק מהמדינה, הם קיבלו אזרחות, הם קיבלו הריסות, הם קיבלו עושר. היה להם טוב. שפורצת גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל המרדכי, מה הם אמורים להגיד? אנחנו לא המרדכי, מה אתה רוצה מאיתנו? תהרוג את מי שהמרדכי, לא אנחנו. יותר מזה. אסתר מכנסת את העם, מקהילה קהילות, לכנוס את כל היהודים. מה הם אמורים לעשות? לא לבוא. אתם הולכים להזדהות עם מרדכי? במצוות מרדכי. היא שולחת את מרדכי, שיקרא לכולם. כשמרדכי הוא הסיבה, הוא הצרה, הוא סיבת השנאה, הוא סיבת כל הגזרה שפרצה. אתם הולכים להזדהות עם מרדכי? ושימו לב, המגילה אומרת לכנוס את כל היהודים. זה לא היה בהיסטוריה. משה רבינו יצא ממצרים רק עם 20% מעם ישראל. מתתיהו אמרנו נשאר עם אלפית. ואסתר קוראת את כל היהודים וכולם באו. אומרת הגמרא מכאן, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו את מה שקיבלו כבר. אומרת הגמרא, פורים הוא מתן תורה אמיתי. בחג השבועות התורה ירדה מלמעלה. בפורים התורה עלתה מלמטה. בפורים זה הזמן שאנחנו הושטנו את הידיים וקיבלנו ממנו את התורה. עד פורים זה לא היה, הוכרחנו, כפינו, כשעמדנו לניסיון לא עמדנו בו. אבל בפורים יהודים, דווקא שם בחוץ לארץ, דווקא בשיא החופש, בשיא המתירנות, קמו יהודים ואמרו, ריבוי נשאל, אני מאמין בך כי אתה מאמין בי. אין לי שום מקום אחר, חוץ מהקשר איתך, זה היום הכי גדול. אומר בעל התניה, אז ביום כזה אפשר ללכת הביתה כרגיל. ביום כזה אתה יכול לחזור עם המגילה, לחזור הביתה ולשבת, אני לא יודע מה לעשות חשבונות, לשבת עם הילדים ולפטפט. אתה מבין מה קרה ביום הזה, איזה עומק של אהבה התגלה ביום הזה? אז מה מבקשים ממך? תגיד קצת לחיים, ומה קורה כשאומרים לחיים? אמרנו שכשאומרים לחיים, מתגלה מי אתה. מה מתגלה אצל יהודי? הנשמה שלו. כמובן, צריך לשתות נכון, לא לשתות, לשתות עם החברים הנכונים, בסביבה הנכונה, אחרי שלומדים מה החסידות, אז יודעים, כשנכנס בשלום, יצא בשלום. כשנכנסים טוב, אז יוצאים טוב. אבל מה המטרה של חייו איניש לביסומה? לשחרר את מה שיש לך. כי הבקרה הזו יוצרת אותך. העובדה הזו שאתה יודע מי אתה, ויודע מה אתה מסוגל לעשות, ומה לא מסוגל, וממה התייאשת כבר. מגיע פורים, אתה רוצה להתרגש, אתה רוצה להתעורר. אבל בחייך, אתה פה, והאישה פה, והילדים פה, והחברים פה, והכל לפי הכללים. נו מה, אני עכשיו יצעק, אבא, אני אוהב אותך. אז אומרים לך, אז תגיד לחיים קצת. אז תגיד לחיים, אז כבר לא תראה אותו, ולא תראה אותם, ולא תראה אותם, ולא תראה את המפריעים. תהיה לבד עם הקדוש ברוך הוא, תהיה איתו לבד. הרעיון של השתייה בפורים, אומר בעל התניא, זה לשחזר את הושטת יד הזו שיהודים הושיטו ידיים לקבל את התורה מהשמיים. רגע הבחירה הזה, אומרת הגמרא, זה מה שמחייב אותנו. מכאן מודעה רבה לאורייתא, לפני פורים, היית יכול להגיד, אף פעם לא קיבלתי את התורה, הכריחו אותי. מפורים אתה לא יכול להגיד, הכריחו אותך. כי אבותיך באו מעצמם, בתקופה הכי חופשית. אני רוצה לחדד, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, פרשת כי תשא. הבטחנו בעזרת השם שבלי נדר נזכיר את זה שוב השבוע, ופשוט חובה להזכיר את זה. להבין את גודל הנס, גודל הפלא שהתרחש בפורים. להבין שפורים, אנחנו חושבים שאנחנו חיים היום בתקופה של חופש. אנחנו חיים היום בתקופה של מתירנות, אנשים צועקים, עד לאחד נדרדר, אין מוסר, אין ערכים. היום הכלל הוא, כמה שזה יותר משוגע, זה יותר נורמלי. כמה שזה יותר הפוך, זה יותר ישר. אנחנו חושבים שהמצאנו משהו. רבותיי, התקופה הכי גרועה בהיסטוריה של המוסר הייתה פורים. בואו נראה איך המגילה רומזת על זה. הזכרנו. הסתיים פרק א', משתה גדול, משתה שני, הוא מתבהם עם החבר'ה, וקורא לבשתי להראות עמים ועשרים את יופיה. היא לא רוצה לבוא. ולא רק שהיא לא באה, אומרת הגמרא, היא גם מבזה אותו. היא אומרת לו, אתה לא יודע לשתות? אבא ידע לשתות, אבא בלשצר היה מלך, ידע לשתות, אתה מתנהג כמו בהמה. ביזתה אותו, מרדה במלכות. מה הוא אמור לעשות? להעיף אותה. הוא מתבלבל לגמרי, הוא לא יודע מה לעשות. הוא קורא לחכמים יודע העיתים, כי כן דבר המלך... מה לעשות במלכה ושתי אלה שלא עשתה את דבר המלך בעד הסריסים? מה אתה לא יודע? אנשים מסתכלים, אחר אתה תרצה לצאת למלחמה, אף אחד לא יצא. הם יושבים שבעה ימים ושבעה לילות, ואחרי שבעה ימים ושבעה לילות חוזרים עם טיעון שהוא יותר גרוע ממה שעשתה ושתי בעצמה. הם מורדים במלך עוד יותר ממה שהיא מרדה. מה הם אומרים? אדוני המלך, אתה חייב להרוג אותה. לא כתוב להרוג אותה. אתה חייב להעביר את מלכותה מעליה. למה? לא בגלל שהיא ביזתה אותך. לא בגלל שמחר בכל העיתונים יגידו, המלך אפילו בבית שלו לא שולט. לא בגלל זה. בגלל שמחר יבוא בעל בגליציה לאשתו. ויגיד לה, תשמעי בילה, לשבת, תכיני קוגל תפוחי אדמה. חסר לי. אני רוצה קצת. חסר לי פחמימות. תכיני קוגל תפוחי אדמה. היא תגיד לו, לא, אני מכינה לוקשן קוגל. קוגל יטריות. למה? כי בא לי. וזה מה שאמא שלי הכינה. הוא יגיד לה, רגע, אני הגבר פה, אני בעל הבית. היא תגיד לו, בחלך אתה בעל הבית, למה המלך בעל הבית בבית שלו? למה אשתו שומעת לו? יצא דבר המלכה על כל הנושים להבזות בעליהן בעיניהן, זאת הבעיה. שהיא ביזתה את המלך של 127 מדינה, שהיא בתוך הארמון אמרה לו, אני אעשה מה שאני רוצה, זה שום דבר. אבל שמחר תלמד אישה בגליציה או בטורקיה או בגרוזיה, זאת בעיה. מה הולך כאן? הם עוד יותר מורדים במלך. היא עשתה את זה מתוך שחרות, הם אומרים את זה בקל בלוטיק, בדם קר, מה הולך כאן? אמר פעם הרבי, כאן נמצא כל הסיפור של המגילה. מכאן נולד עד אלו ידע. המגילה מתארת את התקופה בארבע מילים. והשתייה כדת אין אונס. זאת הייתה תקופה של חופש. תקופה שבה הכל מותר. אין ערכים, אין כללים. כל מטרת המשתה הייתה לחגוג את סוף עידן החוק. להמציא את האנרכיה. הוא לא היה מלך, הוא לא היה דנאל מדינה. לכן הוא עושה משתה, הננס, שהוא הפך להיות מלך. הוא עושה משתה עם החבר'ה שלו. להראות שאין חוק, שהכל מותר. אם אני הפכתי להיות מלך, אז אין כללים.
והשתייה כדת אין אונס, אומרת הגמרא, מה זה בשתייה כדת אין אונס? כי לעשות כרצון איש ואיש, איזה מילים מבילות, אנרכיה, לעשות כרצון איש ואיש. מה פשט? אומרת הגמרא, כשאדם היה בא לארמון מלוכה, היה קוד לבוש. לארמון מלוכה לא באים עם סנדלים בלי גרביים, באים בצורה מכובדת, וצריכים לשתות כוס גדולה, לכבוד המלך. זה היה כבוד המלך, שאתה צריך לשתות את כל הכוס, כבוד המלכות. בא אחשוורוש ואומר, במשתה שלי, לא צריכים לכבד את המלך, אני אכבד אתכם. אתם תבואו אליי הביתה, לארמון המלכות, המקום שממנו מנהלים 127 מדינה, את העולם כולו, ולא אתם תקשיבו לי, אלא אני אקשיב לכם. מי שרוצה ישתה, מי שלא רוצה לא ישתה, מי שירצה לבן, מי שרוצה חום, הכל חופש, לעשות כרצון איש ואיש. במילא, אם זאת התקופה, וזאת האווירה, וזאת מטרת המשתה, אז גם היא לא חייבת לציית. אז כשהמלך קורא לה לבוא, מה היא אומרת? לא בא לי, הרי זאת כל מטרת המשתה. אתה החוק, אתה קובע לעשות כרצון איש ואיש, זה גם כרצון איש ואישה. מה שהיא רוצה היא עושה. היא לא רוצה לבוא, היא רוצה לכבד את עצמה. היא אישה מכובדת, היא לא מוכנה לבוא להופיע בפני הגברים. זה בדיוק מטרת המשתה, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז הוא מבין שהוא לא יכול לעשות לו שום דבר, כי זאת מטרת המשתה. זה התקנה שהוא קבע. מצד שני, גם הוא במוח השיקור שלו, הבין שהוא קורט את הענף שהוא יושב עליו. שאי אפשר שאנרכיה מובילה בסוף לחורבן. מחר הוא ירצה להעלות מיסים, יגידו לו לא. מחר הוא ירצה לצאת למלחמה, יגידו לו לא. בסוף צריכים מלך, בסוף צריכים אחריות, בסוף צריכים סמכות. אז הוא קורא לחכמים למצוא איזה סעיף להפיל אותה. למצוא איזה משהו מתחת לאדמה, משהו שאפשר בכל זאת להפיל אותה, כי הוא מבין שאפשר להמשיך ככה. אז הם יושבים וחושבים, ואחרי שבועיים באים ואומרים, תשמע, מצאנו משהו. אמרנו שבתוך ההרמון יהיה חופש. לא התכוונו לחופש כזה שיוביל שבכל 127 מדינה יבזו אנשים את הבעלים. זאת אומרת, כל אופי התקופה היה. אין ערך. אין שום דבר מקודש. אין שום דבר רציני. באנו לפה במקרה, נלך לפה במקרה, בינתיים תחגור כמה שיש לך. אכול ושתה כפי יכולתך. ובאותם ימים ממש, כשניתן ליהודי החופש, באסתר, מגילת אסתר מלשון הסתר, באסתר הרוחני הכי גדול שהיה, שמו של הקדוש ברוך הוא אינו מוזכר במגילה, דווקא אז מגיעים יהודים לרגע הכי זוהר בתולדותינו. דווקא אז, כשיהודי מתמודד עם החופש הגדול ביותר, ונותנת לו הבחירה, לכנוס את כל היהודים אשר בשושן וכולם באים. אין אחד שבא ואומר, אני לא מרדכי, מה אני קשור למרדכי? אני פרסי, מה אני קשור? שתעודת זהות פרסית, מה אני קשור למרדכי? לכנוס את כל היהודים. משה רבינו לא כינס את כל היהודים. מתתיהו הכהן לא כינס את כל היהודים. אסתר ומרדכי, בימים הכי חשוכים בהיסטוריה, כינסו את כל היהודים. אומר לך בעל התניא, אז ביום כזה, אפשר לשבת בבית עם הספר וללמוד כרגיל? אפשר לשבת בדם קר ולחשוב על הוויות הבאה ורבה? צריכה להיות איזשהו צעקה, איזה גשרי, איזה התרגשות, איזה אמירה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתת את עצמי. אני רוצה לתת לך יותר, אני רוצה להרחיב את גבולות הקדושה, אני מסוגל יותר, אני רוצה יותר. בשביל לצעוק צריכים להגיד לך, כי אנחנו מתביישים, כי יש לנו עקבות, ויש לנו שיקול דעת, ויש לנו בקרה. אז אומרים לחיים, בשביל לשחרר את הטבעי שבנו, מה הטבעי של יהודי? הנפש האלוקית שלו, הלב שלו, הצעקה הזו, לך כנוס את כל היהודים וכולם באים. נקרא אומרת הגמרא ומה מספר 4, קיימו וקיבלו היהודים. אומרת הגמרא בשבת פי ח', מה הפשט קיימו וקיבלו היהודים? והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא אליהם את ההר כגיגית. אז במתן תורה לא בחרנו בו. נסחפנו בלעת האהבה, בלעת הניסים, בטח שבאנו. מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא אליהם את ההר כגיגית, ואמר אם אתם מקבלים התורה מוטה, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אמר רבה חבר יעקב, מכאן מודה רבה לאורייתא. אומר רש"י, עד פורים לא היינו חייבים להיות יהודים. כי אם היו באים ליהודי ואומרים לו, אתה לא מקיים את מצוות השם, הוא היה אומר למה פעם בחרתי? פעם החלטתי, כפיתם אותי. אומר רש"י, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה, שקיבלו באונס. אמר רבא, בכל אופן, מתי קם העם היהודי? מתי הפך מתן תורה לעובדה מקוימת, שטר קיום, שטר שיצא עליו קיום? מתי הפך מתן תורה לעובדה קיימת שאי אפשר ללכת ממנה חזרה? אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. אומר בעל התניא, למה? כי הייתה להם שנה שלמה לכפור. הרי הגזרה יצאה בפסח, עד פורים בשנה הבאה, עד י"ג באדר בשנה הבאה, היה להם שנה שלמה להתנער ממרדכי, להתנער מאסתר. מה אנחנו שייכים אליהם בכלל? ואחד, לכנוס את כל היהודים, לא היה אחד שלא בא. אומר אדמו"ר הזקן בתורה אור צדיק זין, המשכת אור אינסוף ברוך הוא החלה במתן תורה. אבל בימי המן וקיבל היהודים קבלה גמורה בבת אחת. זכו אז ישראל למדרגת הביטול הגדול על ידי מסירת הנפש על קידוש השם. שהרי אם רצו להמיר דתם, לא היה המן עושה להם כלום, שלא גזר אלא על היהודים. הגזרה הייתה על עם מרדכי. אז הם היו צריכים לקום ולהגיד, אנחנו לא עם מרדכי. אלא שהם אסרו עצמם למות כל השנה כולה, עד י"ג באדר בשנה הבאה, נשארו נאמנים למרדכי, ולא עלתה להם מחשבת חוץ חס ושלום. ולכן השמחה בפורים היא למעלה מידעת, והיינו עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. כי פורים הוא יום התגלות האהבה היהודית. פורים הוא היום שיהודי צעק, אנחנו לא יכולים בלעדיך. אז לעבור יום כזה באדישות, אז גם אנחנו צריכים לצעוק. ואיך צועקים? שומרים קצת לחי. סיפרתי פה פעם, ואני אחזור על זה שוב. יש סיפור ששמעתי לפני שנים, והתבאשתי לספר אותו. כי גם בעולמם של חסידים, זה כבר עוד שלב קדימה. ידוע שחסידים הם לא אנשים כל כך שפויים, נכון? אז זה עוד שלב קדימה. והתבאשתי, אמרתי אני אספר אותו פה, מה תחשבו עליי? פעם קרה שהתלהבתי ונסחפתי, והתחלתי לספר. ואני מספר את הסיפור, ואני אומר, בן שואל לו, איך אני יוצא מהסיפור הזה? ויקח את מנרויס, איך אני יוצא מפה עכשיו? מה יהיה בסוף? קם יהודי שהיום הוא לא פה, הוא בשליחות מטעם הסכנות בלבוב, להעלות משם יהודים לארץ, והוא אומר לי, שניאור, יש לי סיפור יותר טוב בשבילך. וסיפר סיפור שקרה איתו. אז ראיתי שהדברים הם אמת. והסיפור בקצרה הוא שלפני 30 שנה, בפורים לפני 30 שנה או 31 שנים, הייתה עלייה גדולה מרוסיה, ומיליון איש, מיליון יהודים עולים ארצה, יציאת מצרים הכי גדולה מאז מתן תורה. והולכים בחורים מישיבת תורת אמת ליישוב שילה. שם בנו את היישוב שילה, אז אריק שרון בנה את כל ההתיישבות. פתחו להם מקומות לגור. והם הולכים בליל פורים, ורוקדים ושרים, יושבים מולם יהודים מבוגרים, יהודים ש-70 שנה לא שמעו את המילה פורים, לא שמעו את המילה משלוח מנות, לא שמעו את המילה מגילת אסתר. מעבר לעובדה שהם יהודים, הם לא יודעים שום דבר. והם רוקדים ושרים ומנסים להוציא את האנשים מהכפור. ואז קם אחד המבוגרים ואומר להם, חבר'ה, שבו רגע. אומר להם, אתם מחזירים אותי 50-60 שנה אחורה. אתם לא יכולים לתאר באיזה חושך היינו, באיזה אימה וחרדה. מה שאנחנו רואים עכשיו זה אפילו לא בדיחה לעומת מה שהיה אז. חיינו בבית כלא אחד גדול, בבית מטבחיים אחד גדול. כל לילה היו יורים, מגרשים, משלחים לגולאגים למחנות עבודה. חיינו בפחד, בחרדה, לא ידענו מה היו עוד 12 שעות. לילה אחד, אני רואה את החבר'ה מסתכלים עם העיניים אחד על השני, אני שואל מה קרה, אמרו לי, לילה יש התוועדות. לא הייתי חסיד, אבל הייתי נאמן עליהם. הזמינו גם אותי. אולי היה יותר כסלב, אולי פורים, אולי אירוע אחר. הלילה לא הולכים לישון. הלילה יושבים ביחד. יהיה מה שיהיה, אנחנו יושבים יחד. אומר, והם יושבים יחד. ואומרים לחיים. ומכניסים לחיים ומוציאים דמעות. ולא ברור מה יותר, יותר מוציאים דמעות, יותר מכניסים לחיים. ומדברים על הרבי, ומתגעגעים אל הרבי. וחוזרים את הרבי, ומצטטים את הרבי, ומדמיינים את הרבי. 3 לפנות בוקר קם אחד מהם ואומר, מה כל כך הרבה מדברים על הרבי? בואו ניסע לרבי. הסתכלו, גם מתוך שחרות הם הבינו שהם עכשיו הסתכנו. ניסע לרבי הוא בניו יורק. לירח יותר קל להגיע. איך ניסע לרבי? תחטוף מטוס. איך תגיע לרבי? אבל הוא אומר, ניסע לרבי, והוא קם מהמקום. לא יודע אם הוא הלך ישר או התנדנד, אבל את הפעולה הזו הוא הצליח לבצע. והוא אוסף את הכיסאות ומעמיד אותם בשורה כמו רכבת. בואו ניסע לרבי, והוא מתיישב הראשון בתחילת הטור והתחיל לנגן איזה ניגון חסידי. ידים, ידים, נוסעים, נוסעים לרבי. אומר להם אותו יהודי מבוגר, תשמעו מוריי ורבותיי. חלפו מאז 60 שנה. נער הייתי וגם זקנתי. כל אלו שהתיישבו ברכבת הזו, כולם במשך הזמן קיבלו היתרי יציאה ויצאו מרוסיה. אני ועוד אחרים כמוני שהיו ריאלים וישבו מהצד וצחקו, לא יצאו מרוסיה עד יום נפילת החומות, עד שנת 91. אני מספר את זה כאן, קם דוד שכטר, ואומר לי, תשמע, היינו ב-84 חלק מהחבורה של אסירי ציון באודסה. אני הייתי אצלו בחתונה של הבן. כל החבורה הייתה שם, שרנסקי ואדלשטיין ומנדלוביץ', רק גורבצ'וב היה חסר. חוץ ממנו כולם היו. והוא אומר לי, היינו שם חבורה של אסירי ציון באודסה. ונשבעו לנו שיצמח להם שערות על היד לפני שנקבל יותר עלייה לארץ. והגיע הרבי ז'קוגן עם בקבוק וודקה מהרבי. לא יודע איך הוא הבריח אותו לניו יורק, להבריח אותו לרוסיה, לאוקראינה. ואמר, חבר'ה, תגידו לחיים. והיינו צעירים, והכל היה אפשרי. אמרנו לחיים שנזכה לעלות לארץ. לא רצינו שום דבר, לא כסף ולא זהב. רצינו לעלות לארץ. עמדה בצד חמותי, הוא אומר, אישה מבוגרת. והתחילה לצחוק, אתם תעלו לארץ? היא כבר הייתה דור שלישי פה, אתם תעלו לארץ? המציאות הייתה, הוא אומר, שאנחנו תוך חודשים קיבלנו כולם את היתרי יציאה לארץ, ואותה את האישה הזקנה לא הצלחנו לחלץ עד שהגענו לנשיא רייגן בבית הלבן. עליה הם לא ויתרו, כאילו היא מרגלת אטום. עליה הם לא ויתרו. זה מה שאומר לנו אדמור הזקן. יש לנו כל כך הרבה בפנים, אבל אנחנו לא מתביישים להוציא את זה. נו, מה אני עכשיו פתאום באמצע החיים? אז הקדוש ברוך הוא נתן כלי. אומרים קצת לחיים, קצת מרדימים את השיקול דעת, את המכובדות, את ההוגנות, ונותנים להוציא החוצה את מה שטבעי. מה טבעי אצל יהודי? קימו וקיבלו היהודים. זה הטבע. אז בפורים אפשר לפעול דברים גדולים, גם למטה וגם למעלה. נשארה רק השאלה האחרונה, אבל מה זה עד אלוהי ידע בן ארור המן לברוך מרדכי? אז אני רוצה לסיים, כבר נהיה מאוחר, ואני רוצה בכל אופן לסיים למשהו שחשבתי שאת כל השיעור נקדיש לזה, אבל לפחות נגיד את זה בנקודה קצרה. פורים לא רגילה את הטוב של יהודי. פורים גילה משהו יותר גדול. שהמן הוא בסך הכל משרת של מעלה. שהמן הוא בסך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא בסך הכל, גם הוא שחקן בהצגה. בפורים מה שקרה, שהורידו את התחפושת מהמן, התברר פתאום שכל המציאות של האיש הגדול הזה הוא בסך הכל שליח. היה משתה, הם התרחקו, בא המן, הוא היה הזרז שעורר את כולם לחזור בתשובה. והם רק חוזרים בתשובה, המן מתבטל כאפרא דארעא, נעלם כי לא היה. מה שקרה בפורים הוא דבר יותר גדול. לא רק שהתגלה הטוב היהודי, התגלה שגם הרוע זה בסך הכל חרס. גם הרוע הזה עומד על רגליים של כלום. כל המציאות של הרוע זה בסך הכל קדושה שמחופשת לקליפה, כי בלוח של השחמט מישהו צריך להיות לבן, מישהו צריך להיות שחור. הרבי פעם חידד נקודה כל כך יפה. הוא אומר, בוא נראה עד כמה המן הוא שליח משמיים. המן הגיע בזמן שהוא הכי לא היה אמור להגיע. זו הייתה תקופה טובה שלא הייתה באנטישמיות. סוף סוף קיבלו אותנו באיזשהו מקום. הזמינו אותנו למשתה, לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי וכרצון המן. היינו אזרחים שווי זכויות, היה לנו טוב, הציעו לנו לעלות הארצה, לא עלינו, היה לנו טוב. ההזדמנות היחידה בהיסטוריה שאישה יהודיה עומדת בראש הממלכה. אנשים כבר חשבו שירושלים נמצאת בפרס, היה לנו טוב. ואז פתאום המן מגיע, וגוזר את הגזרה הכי חמורה בהיסטוריה, להשמיד, להרוג ולאבד. איך זה בא פתאום? מצד שני, כשעם ישראל שב בתשובה, ברגע אחד הוא מתבטל. כל הסיפור של המגילה הוא שגם המן הוא שליח. גם היצר הרע הזה הוא תחפושת. הוא יושב על רגליים של חרס, כי הקדוש ברוך הוא רוצה ניסיון, ורוצה אתגר, ורוצה לעשות דירה בתחתונים, אז הוא שולח את היצר הרע הזה. אבל אם אתה קצת מתבונן בו, אתה מסתכל עליו וצוחק. אתה אומר, מה היצר הרע רוצה? יש משל שאדמור הזקן מביא בסוף פרק ט' בתניא. הוא אומר על המלך, שרצה, היה לו יורש יצר, היה נסיך שאמור לרשת אותו. ודיברו שהנסיך לא מתאים, שהנסיך הולל ופוחז ופזיז, הוא לא יכול לשבת על כס המלכות. והמלך כן האמין בבן שלו, אז הוא רצה לבדוק באמת מה הרמה המוסרית של הבן. אז מביא הזוהר משל, אדמור הזקן מביא את זה בסוף פרק ט', הוא שולח אישה לפתות את הבן הזה. והיא באמת עושה את כל מה שהיא צריכה, כדי לגרום לבן להתפתות אחריה. עכשיו אומר הזוהר, בואו ניכנס לראש של אותה אישה. מה היא רוצה, להצליח או לא להצליח? אם היא תצליח לפתות את הבן, היא תקבל שכר, היא עשתה את עבודתה. אבל אם היא לא תצליח, היא תקבל פי שתיים שכר. כי היא יודעת שהמלך בתוך תוכה לא רוצה שהיא תצליח. אומר הזוהר, זה היצר הרע. כלפי חוץ הוא מאיים, הוא מפחיד, הוא מסית אותך מהדרך. אבל אם רגע תחשוב, תבין שכל היצר הרע הזה הוא בסך הכל שליח של מעלה. הוא בסך הכל שחקן שנשלח מהשמיים, וגם הוא בתוך תוכו, לפחות בשורש שלו, לא רוצה להצליח. במילא המגילה מספרת שלא צריכים כל כך להיבהל ממנו. היצר הרע הזה שמפחיד ומסית, אם רק נגיד פעם לא, ועוד פעם לא, ועוד פעם לא, האיום הזה, הפיתוי הזה, הגירוי הזה שמטריף לנו את המוח, ייעלם כי לא היה. כל הכוח של היצר הרע זה היותו שליח של הקדוש ברוך הוא. אז איזה כוח באמת יש לו? אם הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא, אז הוא רק שליח לניסיון, הוא לא באמת מציאות אמיתית. בפורים נחשף לא רק הכוח של הטוב, אלא הרבה יותר מזה, גם המציאות של הרע, התחפושת מהרע ירדה, שהתגלה שכל האמן הזה הוא רק שחקן, ויותר מזה, עם ישראל ידע לנצל את החופש, לנצל את הניסיון הזה כדי להגיע להצלחה הכי גדולה בתולדותיה. ומילא מסיים בעל התניא, ותשמעו איזה אומץ להגיד וורט. בפורים צריכים להשתכר עד אלוהי ידע בן ארור המן לברוך מרדכי מהפשט, שיבין שגם המן הוא קצת מרדכי. גם המן הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. כמובן, הוא שליח בצד הרע, צריכים להתרחק ממנו. אבל שיפסיק ליצור הפרדה, יש מרדכי, ויש את החלק ההוא שחס ושלום הקדוש ברוך הוא לא נמצא בו, אז איך אני אצליח להתמודד? בפורים התגלה שגם המן הוא קצת מרדכי. גם המן הוא שליח של הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו מרדכי, רק מרדכי בצד החיובי, והמן להבדיל אלף אלפי הבדלות בצד השני. אבל שניהם שטוחים באותה מידה. כשאדם מבין שגם האמן הזה הוא בסך הכל תחפושת, הוא בסך הכל שליח של מעלה, אז הוא מתמוסס. אז עם כל העוצמה שלו, אם אתה רגע מסתכל על יצר הרע ואתה אומר, בחייך, אתה הרי רוצה את מה שאני רוצה. הרי שנינו רוצים שבסוף אני אדחה אותך.
אז כל העוצמה שלו מתמוססת ונופלת. אני אסיים במשל יפה שמספרים חסידים. אומרים שהיה פעם גביר, יש לי חצר חסידית שהיה בה גביר גדול, וכל החצר עמדה עליו. כשהוא היה בא, זה היה סיסו ושמחות. לכבד אותו, ולעלות אותו לתורה, לעלות אותו למפטיר, והוא היה נותן במשברך סכום יפה. זה החגיגה שהוא בא. אבל מה, הוא היה מאוד רגיש. הוא היה קצת ילדותי, והוא היה מאוד רגיש, והוא היה מאוד רגיש את הכבוד שלו, וצריך לכבד אותו, וצריך להסתובב סביבו, ואם פעם לא אמרו לו, אז הוא היה שוכח, והוא היה מקנה ושונא. וזה הפריע לו. הוא היה יהודי חסיד, יהודי פנימי, והפריע לו שהוא מתעסק עם שטויות, שהוא מתעסק עם עצמו, עם הכבוד שלו. אז הייתה לו חולשה כזו, מצד שני, המוח אמר לו שזה לא בסדר. אז הפעם הבאה שהוא הגיע לרבי, הוא נכנס ליחידות, והוא אמר לרבי שלו, רבי, מאוד מכבדים אותי, אני מאוד מעריך את זה, אבל אני מרגיש ילד, מה אני עושה מעצמי כזה עניין, עם הגאווה שלי, איך אני מתמודד עם הכעס, כל דבר מרגיז אותי, מה אני אעשה עם הכעס הזה? הרבי אומר לו, כעס זה שום דבר, מה אתה מתרגש בזה, שום דבר. הוא מאוד התאכזב, עכשיו שהרבי יגיד לו, תשמע, זה באמת תכונה קשה, צריכים ללמוד עכשיו, נשאר הכעס, אם יש התבוננות, וכלום הרבי אומר, בסדר, הוא יצא החוצה. הוא יוצא, הרבי קורא לגבי, והרבי אומר לגבי, תשמע, בשבת הגיע פה הגביר, רב אייזיק, הגביר הגדול, בשבת הוא צריך לעלות, בטח מחכה למפטיר. אל תעלה אותו למפטיר, תעלה אותו לגלילת התורה. גלילת התורה זה העלייה הכי פחות מכובדת, שאפשר לעלות אפילו ילד, פחות מגיל בר מצווה. תעלה אותו לגלילת התורה. הגבאי נבהל. הגבאי היה אדם שצריך לנהל את החצר, צריך בסופו של דבר, בסוף חודש, לשלם לאנשים. והוא יודע שכשמרגיזים את רבייזיק הזה, אין כסף. מה יהיה פה עכשיו? תהיה שערה מלחמת עולם, הוא יעזוב אותנו, ילך למקום אחר. חושב מה לעשות, ואז הוא אומר לעצמו, תראה, הרבי לא אמר לי לשמור את זה בסוד. אז אני יכול לספר לרבייזיק את התוכנית, שלפחות יהיה ערוך לזה, אז אולי לא יוצא הקוד, לא יזרקו דברים בבית הכנסת. אז הוא ניגש לרבייזיק והוא אמר, אני לא יודע למה, אבל הרבי ציווה אותי בשבת להעלות אותך לגלילת התורה. בסדר, כיוון שהוא כבר היה מוכן, אז הוא בא אחרת. קריאת התורה, מעלים שלישי, רביעי, חמישי, מגיעים למפטיר, כולם מחכים, יעמוד רבייזיק בן רבבון. לא קוראים לו, קוראים לאיזשהו יהודי אחר. ולא זו בלבד, שלא נגיד שהגבאי שכח, אלא מעלה אותו לגלילת התורה. כל בית הכנסת עוצר את נשימתו, בטח יהיו צעקות, אבל רבייזיק עולה, מחייך, הוא כבר מוכן לזה, וגולל את הספר. אחרי השבת הרבי קורא לו, והרבי אומר לו, אתה רואה, זה מאוד קל להתמודד עם כעס, הנה אתמול חייכת. אז הוא אומר, רבי, זאת לא חוכמה, אני ידעתי מראש שאתה עושה איתי משחק, הייתי מוכן. אומר לו הרבי, וכל פעם שאתה מתרגש, זה גם הקדוש ברוך הוא עושה איתך משחק. כל פעם שבא מישהו, בסך הכל הקדוש ברוך הוא שולח מישהו, לנסות אותך, לאתגר אותך, בשביל לגלות את הטוב שלך. זה הסיפור של מגילת אסתר. לא רק שהתגלה הטוב היהודי, התגלה שגם הצד השני הוא בסך הכל תחפושת. הוא בסך הכל תפקידו בהצגה, הוא לאתגר. כשיהודי יודע שגם היצר הרע הוא חלק מהמשחק. שגם היצר הרע הוא שליח של מעלה, זה אחרת לגמרי. במילא חייב איניש תביסו מעד אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. אדם צריך להגיע לרמה כזאת, שיפסיק עם הדיכוטומיה, שיפסיק עם ההפרדה הזאת בין השחור לבין הלבן. אלא לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, אלא מה? יחשוב שגם אמן הוא לא ברוך, אבל גם אמן בשורשו לפחות. גם הוא שליח של מעלה, גם הוא נציג שכל תפקידו הוא להרים אותנו ולהעלות אותנו ולאפשר לנו לגלות את הטוב שבנו. נקרא ליקוטי שיחות זין 22, אומר הרבי, כוונת ההתאבות של ארור המן, שיהיה ונהפכו, שהיהודים בעבודת עצמם יהפכו אותו לברוך מרדכי, כמו כוונת ההתאבות בכל ענייני הרע, לעשות מהם יום ויום, שמה הקדוש ברוך הוא ברא חושך? ששבחושך יהיה אור. וזהו עד אלו ידע בין ארור לברוך, שלא יראה את ההפרש ביניהם, אלא גם מארור המן יקרה ברוך מרדכי. נו, שגם הקדוש ברוך הוא יעשה את זה כבר, ונזכה שגאולת פורים תהפוך לגאולת עולם, לשמחת עולם, כמה אנחנו זקוקים לזה כבר, שתהיה שמחה כפשוטה בפורים, בשורות טובות אצל כולם.